שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1164, ואנחנו נדבר על עתידה של אירופה והיחסים של אירופה ושל ישראל. יהיה מרתק, תהיו איתנו ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
מערכת יחסים בין היהודים לבין אירופה לאורך השנים קיבלה ככה כל מיני צורות. דיברנו בתוכניות קודמות שבאמת בהתחלה הקשר התחיל בצורה מסחרית, קשרי כסף בעיקר, כסף וניהול, ולאחר מכן בעצם היהדות באמצעות התורה נתנה, אפשר להגיד ככה, את הנצרות לעולם. ומערכת היחסים הייתה מורכבת במשך הרבה מאוד שנים, 2000 שנה שיהודים שם באירופה, הרבה יחסי שנאה והערצה היו. ואנחנו רוצים בתוכנית הזאת להתמקד במה שקורה היום באירופה, ובעתידה של אירופה, כי העתיד של אירופה נראה די מדהיג, כמו שהוא נראה כרגע, וגם המצב של היהודים, גם באירופה וגם בכלל, יחסה של אירופה לישראל, לא נראה כל כך מזהיר. אנחנו שומעים מכל פעם, יש אירועים, אנטישמיות שנדמה היה לנו שכבר הסתיימה לפני כמה שנים, פתאום אנחנו רואים שיש התעוררות מאוד מאוד חדשה וחזקה. אנחנו גם רואים בשנים האחרונות שאירופה ממש הזדעזעת מכל השינויים של משבר המהגרים, הפליטים שמגיעים אליה. הכל מתערער, אירופה מתערערת, היחסים מעורערים. אני רוצה לשמוע ככה קצת ממך, איך אתה רואה את המצב של אירופה, לאור כל התרחישים האחרונים?
אנחנו, אם נשתדל להסביר את זה בצורה הגיונית, אז אנחנו ניתקע בכל מיני שאלות כאלה, שלא יהיה להם תשובות. לא יהיה להם תשובות, עד כדי כך שזה פשוט לא נראה הגיוני, מה שאירופאים עשו, ואיך שהם עשו, איך שהם היו פשיסטים, סוציאליסטים למיניהם, שונאים מזרח, מנוגדים ל... לדת אחרת, פתאום איך שהם מקבלים, נגיד, אסלאם, שזה לגמרי לא מובן, כן? ולא רק מקבלים, אלא מתקופפים כלפיו, הם מוכנים להיות בעצמם, להתאסלם בעצמם, ואיך שזה קורה, ופתאום ראש העיר של לונדון, ועוד מלא כאלה מקומות שתופסים הערבים, ושמעתי ממש בימים האלה שבמקום המרכזי נבנה שם מסגד לפני כמה זמן, עכשיו הוא נותן לידו לבנות עוד אחד, ממש במרכז של לונדון. מה אני רוצה להגיד? שיש כאן איזה מגמה שאנחנו לא מבינים אותה. קשה, ואני בכלל לא רוצה לתלות את זה באיזה קבוצה שהיא רוצה כך לגרום, אלא אני רואה את זה כחוק הטבע, שכך הוא מתפתח. אבל מעניין עד כמה שאנחנו רואים אירופה שהיא חלשה.
כן.
שמגיעים אליה כמה מיליוני מאגרים, והיא מקבלת אותם. ויש עוד מאבק כמה שנקבל יותר ויותר ויותר, עד לפני כמה מדינות שהם לא רוצים את זה, כי הם, מספיק היה להם פלישה מרוסים, okay. אז לכן הם לא רוצים שום דבר אחר, זה עדיין נמצא ככה די טרי כל העניין הזה. אבל האחרים, צרפת מוכנה עוד לקבל, וספרד, וזה ממש, כך זה הולך. עכשיו מדברים על הגל השני.
כן.
שזה ממש עומד בפתח, וגם כן מפקיסטן, מאפגניסטן, מכל האלו המדינות, ובצורה מסיבית שיכנסו עוד מיליונים, מיליונים לאירופה. ממש מדברים על זה עכשיו בפה גלוי, ושזה כבר יהיה ככה.
כן.
זאת אומרת, נגד זה אפילו אין... פעם רצו לעצור ולבנות איזה מחסומים, אין היום מחסומים, אין כלום, זה כבר, זהו. ומה שאנחנו רואים, שקרה כאן משהו מעניין, שהמאגרים הם דורשים שכר,
כן,
הם דורשים פיצוי, והם שולחים את הילדים שלהם ללמוד. יחד עם זה שהילדים שלהם הם מאוד אדוקים, כן? באסלאם, בכל החוקים שהאסלאם דורש ככה לקיים מאדם, הם גם כן שולחים אותם ללמוד לכל מיני אוניברסיטאות. ומקבלים אותם באוניברסיטאות, ואפילו נותנים להם מלגה, ומה לא. ואנחנו רואים שכבר, כשהם גומרים אוניברסיטה, כבר עברו הרבה שנים.
כן.
שהם גומרים אוניברסיטה, והם הולכים לעבוד לכל מיני מקומות די טובים. ואנחנו רואים איך שהם עוזרים אחד לשני, להתקדם ולהיכנס לעומק של חברה אירופאית, עד כדי כך שעורכי דין, פוליטיקאים, סוציולוגים, לא חשוב, אפילו רופאים, אפילו לא חשוב מי, אבל העיקר זה לכיוון שזה שייך לחיי החברה.
כן.
ואנחנו רואים איך שזה מצליח.
נכון.
חוץ מזה, מה שמעניין, בארצות הברית זה יותר מאירופה, שאוניברסיטאות מקבלות תרומות. ואז הם מביאים להם תרומות. ואז מביאים תרומות בצורה כזאת, אני נותן תרומה שאתם תפתחו כך וכך, כזאת וכזאת.
מקומות ללימוד.
כן, מקומות ללימוד וכאלה פקולטות וכן הלאה וכן הלאה. והאוניברסיטה עושה את זה כי היא מעוניינת. ואז יוצא שאחרי, היום נגיד אחרי 10-15 שנה, אנחנו לא מוצאים באוניברסיטה אף אחד שהוא לא אנטי-ישראלי. אלה כולם אנטי-ישראלים. ואפילו אנטישמים. ואפילו גלויים. ואין מקום לאוניברסיטה, לא ליהודים, ולא לסגל, כן, פרופסורים, שיש להם דעה יותר ליברלית. אין. הכל זה ניקו, 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 והגיעו למצב שפשוט מאוניברסיטה יוצאים כולם אנטישמים, אנטי-ישראלים, ועוד יותר מזה, גם כן, שעוברים לדת מוסלמית. יוצאים מוסלמים. כדאי. כדאי.
זאת אומרת, הרבה מתאסלמים.
כן, כי מרגישים עד כמה שזה עומד אחריך, יש להם כוח, יש להם כסף, אידיאולוגיה, הבטחה לחיים האלו, הבטחה לעולם הבא, לעומת הכנסייה הם מאוד חזקים, ולכן הדור הצעיר הוא כולו כבר הולך איתם. אני מדבר על אירופאים.
כן, כן, כן.
לא. ולכן, מה שיש לדבר כאן על עתידה של אירופה ויחסים שלה עם ישראל, הם כולם מרימים יד בעד ביטול ישראל. לבטל את ישראל. אי אפשר עדיין לדבר לבטל את היהדות, זה דת.
כן, אבל את ישראל כן כמדינה.
כן, אבל ישראל כמדינה זה בטוח. שכל אירופה יכולה להגיד ברוב, בפה גלוי, שהיא נגד, ולגיטימציה של ישראל זה כבר בדרך ממש בצורה גלויה,
כן.
שאין מקום למדינה כזאת, ולעם כזה גם כן, אלה שיהיה מפוזר בכל העולם כמו שזה היה. בכל זאת אנחנו רואים שכל המדינה הזאת, כל הניסוי הזה הוא לא נגמר בטוב.
כן.
גם להם וגם לכל העולם, רק מלחמות ובעיות סכסוכים. זה בעצם יחס האירופה נכון להיום למדינת ישראל. הם מוחקים מהמפות ישראל, כותבים שטח הפלסטיני וכן הלאה.
זאת אומרת, מצב היחסים בין אירופה שהולך ומתפתח לכיוון שאתה מתאר, לבין ישראל, הולך ומחמיר.
כן, מתרחקים לגמרי, כן. מתרחקים לגמרי. ישראלים לא יכולים, אפילו משלחת ישראלית לא יכולה להתקבל בכל מקום, מפחדים לדבר איתם, לעבוד איתם, להראות שיש איזה יחסים בכלל.
אתה רואה את ההשלכות מהכיוון, עוד פעם, מהכיוון של הראייה שלך, אתה רואה איך ההשפעה של התהליכים שמתרחשים באירופה משפיעים על ישראל?
לא. משפיעים לישראל רק בצורה גרועה מאוד, שגם כן בישראל, כל האוניברסיטאות הפכו להיות בדיוק לאנטי-ישראלים ואנטי-ציונים, כמו באירופה.
זאת אומרת, גם אנחנו נדבקים בזה.
נדבקים ועוד איך. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו מאירופה ומאמריקה את היחס שלהם למדינת ישראל, אחד לאחד. ולכן אי אפשר למצוא היום באוניברסיטאות מישהו שמדבר בעד ישראל, נגד משהו. זה פשוט לא נמצא בין אנשי אוניברסיטה. וזה ודאי שמשפיע גם כן על הסטודנטים.
כן.
זאת אומרת, דור הבא הוא כולו יוצא מהאוניברסיטאות בדעה כזאת ש... המדינה צריכים לבטל אותה.
כן. שהיא רק מזיקה, שהיא מהווה איזשהו כן. גורם מפריע. אז, קודם כל זה לא נשמע טוב. ולשאלה היא פה באמת אם יש איזשהו תרחיש אחר שיכול להתרחש. כי בעצם מה שתיארת הוא תרחיש טבעי שקורה. אירופה לאט 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 הולכת ומתאסלמת. לאט לאט יותר ויותר הופכת להיות אנטישמית. אפילו אנחנו פה בישראל לאט לאט מקבלים את הגישה הזאת. גם אנחנו מפתחים כלפי עצמנו איזשהו סוג של...
המון אנשים בישראל גם כן חושבים שמה יש לנו כאן לעשות.
כן.
אנחנו מפריעים. אנחנו מפריעים לכל אומות העולם. אם היה איזשהו מקום נידח שקט, היינו בורחים לשם.
כן.
אבל אין כזה דבר.
גם יש גישה היום יותר כזאת קוסמופוליטית, הכל פתוח, אין גבולות. לא, למה צריך דווקא כאן? אפשר לחיות בכל מקום? כן, יש לא, איזה מין גישה גם כזאת.
זה הבעיה שאי אפשר לחיות בכל מקום.
כן.
זה אנחנו עוד... צריכים עכשיו ללמוד, בשנים הקרובות במיוחד, שאם אתה יהודי, אפילו לא ישראלי, אתה לא יכול להגיע לכל מקום ולחיות איפה שאתה רוצה. אלא יסגרו לך כל הכניסות והיציאות. אתה תהיה כמו... שיתנו לך איזה מקום, אז תגיד תודה ותשלם על זה ביוקר.
כן.
כך זה.
עכשיו... האם בנקודה הזאת שאתה מתאר, שהיא באמת נקודה מדאיגה, שהיא תרחיש מסוים, האם ייתכן תרחיש אחר שיכול לשנות את עתידה של אירופה ואת עתידה של ישראל?
זה רק בתנאי אם ישראל תשתנה. אם יהודים ישתנו, אז הם יכולים לשנות את המציאות הזאת. אבל אם זה לא ישתנו, אז המציאות הזאת תמשיך, עד שיהודים ילמדו לא מצד הטוב, אלא מצד הרע. על ידי ייסורים גדולים, מלחמת העולם, שלישית ורביעית, מכות מאוד גדולות, וכן הלאה.
כשאתה מסתכל על אירופה, מנקודת הזווית המיוחדת שלך על אירופה, על מקומה בתוך מפת העולם, התרחישים שמתרחשים באירופה, יש להם איזושהי השלכה, על מה שקורה בעולם?
כן ולא. זאת אומרת, בכל זאת אירופה זה, בוא נגיד, סיר שמתבשל על ה...
מבעבע.
כן, על האש גדולה. מה שעם כל היתר מקומות, שם זה בצורה יותר צנועה. מה, אין לך באוסטרליה ובניו זילנד?
כן, גם.
או, ועוד איך. אבל הכל זה שקט, הכל זה בנימוס. בדרום אמריקה זה עדיין לא כל כך, נו, סין, אודו וכן הלאה, זה עדיין הם נמצאים בתרדמה שלהם יחסית. ארצות ערב לא ניקח אותם בחשבון, כי שם זה כבר ברור מה שקורה, הכל מבורר.
אם אנחנו מנסים לבחון את מערכת היחסים של אירופה וישראל, זה אפילו לא אירופה כבר...
לא, זה לא אירופה, זה אסלאם.
זה אפילו כבר לא אירופה.
זה
כן.
אסלאם המודרני, מאוד חכם, מאוד עשיר, מאוד חזק, שקם מתרדמה, שהיה במשך ממש אפשר להגיד יותר מ-2000 שנה.
כן.
ופולש לאירופה, וכובש אותה, כי שם זה הכל מוכן לחיים טובים.
כן.
ומסודר הכל, ואז נשאר להם רק פשוט לבוא ולקחת. והם יותר ערמומיים, ולומדים מהר מאוד מאירופאים איך לעשות זאת. והם בנו כזאת מערכת חכמה איך לכבוש את אירופה בלי 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 כוח, בלי ממש בלי לחץ.
כן.
אלה על ידי כזאת פרישה דרך אוניברסיטאות, דרך המקומות למיניהם.
כיבוש שקט.
כן, שבשביל מה? הם לא צריכים להרוג אירופאים. יהודים זה שיהרגו האירופאים יסכימו. האירופאים הם לא צריכים להרוג. מי יעבוד?
יחסם של אירופה ליהודים בתקופה מסוימת, היו, תיארת אותם באחת התוכניות שהם היו כמו איזה עצם בגרון בשלב מסוים, כי הבינו שכבר הם עשו את העבודה, והיום אירופה כבר מתקדמת ולא צריכים את היהודים, ואפשר לזרוק אותם, ומשם גם התפתחה איזשהו סלידה כלפיהם, ודאגו...
זה לפני 100 שנה.
זה היה לפני 100 שנה, בדיוק. מה הסינה שמופנית כרגע מהאירופה המוסלמית כלפי ישראל? אז כן, יש כאלה רציונלית שיגידו, נו, זה בגלל המדיניות של ישראל בהקשר
לסכסוך.
אבל זה לא שייך.
לא, זה ברור לנו שאפילו אם אנחנו נצא מכאן, האנושות צריכה מישהו שצריכים, שאפשר להרביץ אותו, לצוק עליו ולהאשים אותו בכל דבר. זה בכלל לא שייך לזה שקיימת מדינת ישראל. אמנם שהיום יש לנו כאילו אנטישמיות ואנטי-ישראליות. ואז על אנטישמיות זה לא יפה לדבר, כי זה איך יכול להיות שאנחנו, גם ערבים אומרים, אנחנו לא אנטישמים. כן? אלה אנטי-ישראלים כן. אז כל העולם הוא מתלבש כביכול בהגדרה החדשה, אנטי-ישראל. אבל זה ברור שזה לא שייך למדינה, כי אף אחד לא צריך את החתיכת האדמה הזאת. אז יקחו את זה, ודאי שיקחו, אבל לא שעל זה המאבק. שאנחנו רואים את כל העולם, גם כן עולם ערבי, עד כמה שהוא בוער, ונמצא כל פעם בפיצוצים. הם לא יכולים, האמת, שבשבילם זה נקרא חיים הרגילים. זה ליהודים, הם רוצים שיהיה שקט, שיהיה בטוח וברור ו... ורווח וחשבון יפה להיום או למחר. אסלאם הוא לא דורש את זה כל כך. הוא לא מעמיד את האדם, לא מייצב את האדם שהוא יהיה רגוע. תמיד תראו מה שקורה אסלאם בכפרים שלהם. עד כמה שהורגים זה את זה.
כן.
הם שונים זה את זה יותר ממה שהם שונים את היהודים. אז... כך זה כבר השגחה העליונה מסובבת את הדברים.
אז מה התקווה בעצם בנקודה הזאת?
התקווה היא ברורה. התקווה היחידה שלנו, שעם ישראל יבין, שמפני שהוא מתנהג נכון בינו לבין עצמו, הוא בזה עושה את הגלי השנאה הזאת בכל העולם, ולכן עד שיהודים לא התקשרו ביניהם, עד שלא... ילמדו איך להיות בצוותא חמה, טובה, יפה ביניהם, השנאה בעולם לא הרגע, ואנחנו נקבל גלי שנאה האלו כל הזמן, והעתיד הוא שנגיע ממש לעוד יותר גרוע ממה שהיה בשואה. כל פעם זה הולך ומתעצף יותר ויותר.
אז מהי התקווה? לא הבנתי, מהי התקווה?
התקווה שהיחידה היא שעם ישראל הבין את הייעוד שלו, ושהוא צריך להגיע למה שכתוב בתורה, איש את רעהו יעזורו, ושאנחנו צריכים להגיע למצב שכל ישראל חברים, ומתוך זה מגיעים ואהבת רעך כמוך, שרעך זה ממש בכלל כל העולם, אבל נתחיל מאיתנו. שאנחנו צריכים להגיע לאהבת הזולת. זאת אומרת, כדי להגיע לאהבת הזולת, אני צריך לתקן את הטבע שלי, כי אני נולד ומתפתח בצורה טבעית מהטבע הארצי שלנו, שאנחנו שונאים את הזולת. אנחנו מתחשבים רק עם עצמנו, ובזולת רוצים לנצל. וכאן אני צריך לעשות הפוך, שאני מגיע למצב שאני כל כך מתחבר לזולת, שאני מנצל את עצמי כדי לגרום טוב לזולת, וזה נקרא אהבה. כן? אז להגיע למה שהתורה דורשת מאיתנו, ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, בלי זה אין יכולת להתקדם לשום דבר. ואני לא רואה בישראל, באף עדה, באף ענף שבחברה האנושית, לא דתיים ולא חילונים ולא כלום, שבכלל מדברים על אהבת ישראל ואהבת הבריאות.
ונגיד שתהיה פה אהבת ישראל, איך זה ישפיע על אירופה המוסלמית?
זה מיד השפיע, כי אנחנו סך הכל, כל האנושות נמצאים במנגנון אחד, במערכת אחת, ואם עם ישראל הוא שם לפניו מטרת קשר בין כל חברי האומה להיות איתם כאיש אחד בלב אחד, אז זה השפיע על כל האומות, כי אנחנו היסוד, אנחנו הגרעין של כל האומות, ולכן ברגע שאנחנו עושים את זה, אז כל העולם גם כן יהיה בנטייה וירצה לעשות את זה.
מה יחשבו באוניברסיטאות באירופה?
מה ילמדו?
מה יחשבו, מה ידברו, מה ילמדו, איך יתייחסו?
מיד הם הרגישו שצריכים לדבר בצורה הפוכה בעד ישראל.
למה?
אז הם רובגויים, הגדיל השם לעשות עמנו. היינו כחולמים, כן?
למה?
הם הרגישו שזה מגיע ממש מעמקי הטבע, וזה שהם היו בטענה כלפי יהודים במשך אלפי אלפי שנים, שיהודים לא מקיימים משהו שחשוב לכולם, עכשיו יהודים התחילו לקיים מה שחשוב לכולם, או עכשיו אנחנו יקבל מהם כל טוב, מה שתמיד ציפינו שזה יהיה, רק לא ידענו איך להוציא את זה מהם, עכשיו הם בעצמם רוצים לפתח את העניין הזה ולהוציא לנו כל טוב.
איך זה ישליך על אירופה? איך אירופה העתידית תראה אם יהיה כזה שינוי לטובה באמת חיבור בתוך עם ישראל?
כן.
איך זה ישפיע על אירופה? אירופה ציירנו קודם איזושהי צורה שיש איזו התפשטות.
אנחנו בקשר בינינו נגרום חיבור בין כולם. ללא עניין של דת ולאום. אלה התחילו להתחבר.
איזו מערכת יחסים תהיה בין האירופאים לבין המאגרים המוסלמים?
נורמלית. אף אחד לא מפריע לי שני, ככה זה יהיה בכל העולם. עד שהתבטלו הגבולות וגם טראמפ יבטל את הגבול שלו הידוע, זה מפורסם.
תהליך האסלום ימשיך גם עם ישראל?
לא, זה יהיה דעת אחרת, דעת של חיבור. על כל פשעים תכסה אהבה. זה הדת האמיתית. זה גם כן יהדות אמיתית, שאנחנו צריכים עוד לגלות אותה.
זאת אומרת, המוטיב האלים שיש בדתות, כמו שלאורך כל הדורות ראינו מלחמת דתות, זאת אומרת, המוטיב האלים יצא מהדתות, והם יהפכו להיות כמו תרבויות שיודעות להכיל אחת את השנייה, או מה בדיוק יקרה שם באירופה?
כן. הם יעזרו אחד לשנייה, כל הדתות, כדי להגיע לדת אחת, דת האלוקים, הטבע.
זאת אומרת, זה לא יפריע אם נגיד אפילו האסלאם ימשיך להתפשט, כי ברגע שהוא לא אלים...
לא, כולם התייצבו, כולם התאזנו לנקודה משותפת בין כולם, לאהבת הבריות. זהו. וכל הדתות, כמו שכותב בעל הסולם, הן יכולות להישאר כי זה יישאר כמועדון, שהוא לא מפריד בין בני האדם. אלה נותן להם, כמו שאת הולכת לאיזה קונצרט, אז את יכולה להיכנס לאיזה כנסייה, לשמוע מה שקרה. זאת אומרת, אז אנחנו נבין שזה ביטוי שהשם נתן לכל מיני אומות, כדי לפנות אליו. זה עוד דורש
כן, זה
בירור.
כן.
בירור,
כן.
אבל זה בעצם ככה. שאין ביסודו של הדתות האלה שום שנאה, אלא רק אחר כך היא התפתחה דווקא על ידי זה שעם ישראל לא קיים את את מה שהיה חייב לקיים.
אז אם אני מסכם את התקווה שציירת בדקות האחרונות, התקווה שלך היא מתמקדת בנקודה מאוד מסוימת על פני כדור הארץ. אם כאן בישראל יתחיל תהליך של איך אמרת, של חיבור והתקרבות, למרות כל השוני והחילוקי דעות, זה יתפשט כאילו בגלים בכל רחבי העולם, כולל לאירופה, וירגיע את כל הקונפליקטים בעצם שיש שם, אפילו בין אירופה למאגרים המוסלמים.
כולם, כולם ירגיעו ויהיו מאושרים.
אתה אופטימי, הרב לייטמן?
כן, לכן אני חי ופועל.
שתהיה בריא ותמשיך לפעול, אנחנו איתך. תודה ניצה, תודה הרב לייטמן, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.